היי, אני דני מקורי, ועוד מעט יתחיל הפרק בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לקורס יסודות במיינדפולנס, ויסות רגשי ותקשורת מקרבת, בשיתוף המרכז לחינוך קשוב ואכפתי. הקורס יתקיים בזום בשני מחזורים, בוקר וערב. לפרטים ורישום אפשר לחפש בגוגל דני מקורי קורס יסודות, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים בתיאור ההקלטה. תהנו מהפודקאסט. היי, וברוכים הבאים לפרק ה-11 בפודקאסט תקשורת מקרבת פשוט להתחבר. אני דני מקורי, ובפרק הזה אני אתן עוד כמה דוגמאות של בקשה ברורה ברוח תקשורת מקרבת, מה עושים כששומעים לא, ונסיים עם תרגיל שבו תוכלו לבדוק עם עצמכם האם בקשה היא ברורה או לא. אז הנה מתחילים. אני אתחיל בדוגמה לבקשה לעומת דרישה. ומה עושים כששומעים לא לבקשה שלנו? כאמור, בקשה היא הצעה לאסטרטגיה או דרך פעולה, אשר מטרתה היא לענות אחר צרכים שחיים בי. לדוגמה, אני מבקר אצל ההורים שלי, ואני שם לב שאני עצבני. כשאני בודק עם עצמי, אני רואה שחי בי צורך עמוק בחיבור עם ההורים שלי, ושאני מרגיש מנותק, וזה בא לידי ביטוי בעצבנות. היה תכנון שאני אבשל ארוחת ערב, אבל זה ייקח לי הרבה זמן. אז הבקשה שלי מהם היא שבמקום שאני אבשל, נזמין אוכל מבחוץ וננצל את הזמן שהרווחנו בלשבת ולדבר. אז הבקשה היא לאסטרטגיה הכוללת זמן, מקום, אנשים ופעולה מוגדרים. אבל מה קורה כשאנחנו שומעים לא? לדוגמה, אני מבקש מאשתי לעזור עם הכביסה והכלים והיא אומרת לא. האתגר הוא לזכור שמאחורי כל לא יש צרכים. זאת אומרת, שהלא הוא בעצם ביטוי לכך שיש שם צרכים שהם חשובים לצד השני, ושאם הוא יגיד כן לבקשה שלנו, יש סיכוי שהצרכים האלו לא יקבלו מענה. האדם שמולנו, במקרה הזה אשתי, היא בסך הכל מגנה על הצרכים שלה. ואם נגלה מהם הצרכים האלה, יש סיכוי שנוכל למצוא פתרון שיענה על הצרכים גם שלה וגם שלי. זה מה שנקרא לשמוע את הכן מאחורי הלא. ככל שהלא יותר תקיף, יותר חד משמעי ולעיתים לצערנו גם יותר אלים, ואלימות באה לידי ביטוי בשיפוטים, האשמות, השוואות, פרשנויות, כך נדע שיש שם צרכים מאוד חשובים לצד השני. נזכור שאלימות היא ביטוי טרגי לצרכים שלא מקבלים מענה. אז המטרה שלי היא להמשיך בדיאלוג בשביל להבין מהם הצרכים של האחר שבגינם הוא אומר לא. לא לוותר על להביע את הצרכים שלי, וכן למצוא פתרון יצירתי כדי לענות על הצרכים של כולם. וכל זאת, מתוך ידיעה והבנה עמוקה, שאם אני אגרום לשני לוותר על הצרכים שלו, מתוך פחד, אשמה או בושה, שנינו נפסיד מזה. כי בוודאות ייווצר מתח ותסכול במערכת היחסים, וגם אם המתח הזה לא כרגע בא לידי ביטוי, הוא יחזור בגדול בהמשך. כך שיש סיכוי שאני אאלץ לוותר על האסטרטגיה שהצעתי בבקשה שלי, כי היא לא עונה לצרכים של השני. זה מה שנקרא לוותר על האסטרטגיה המועדפת עליי, כי היא לא יכולה להתקיים. אני מזכיר לעצמי שהיא לא יכולה להתקיים, כי אם היא כן תתקיים, היא תמנע מהאדם השני למלא אחר צרכיו, ואני לא רוצה שזה יקרה. מצד שני, אפשר וכדאי גם לבטא את התסכול או הצער מכך שהאסטרטגיה המועדפת הזאת לא יכולה להתקיים. ואף לבדוק בשם אילו צרכים הייתי רוצה שדווקא היא תתקיים. לדוגמה, אם אני רגיל לשתות בירה בערב בשביל להירגע, ועכשיו זה נמנע ממני, לדוגמה בגלל, לא יודע, בדיקת דם למחרת, אז אני יכול לשים לב שכשאני בוחר באותה אסטרטגיה כל ערב, זה עונה על צרכים של ודאות, עקביות ויעילות. אני יודע שזה עובד, אני יודע שכשאני שותה בירה אני נרגע. אבל עכשיו אני לא יכול. אז אני נותן לעצמי אמפתיה, על כך שוויתרתי על האסטרטגיה המועדפת, כי אני מבואס מזה. אבל בואו נחזור שנייה לעניין הכביסה והכלים. לאחר דיאלוג קצר, אני מבין מאשתי שהיא הייתה צריכה תשומת לב והערכה לכך שהיא התעוררה מוקדם יותר הבוקר כדי להיות עם הילדים ואפשרה לי לישון. היא החזיקה את הכאב הזה שהיא לא קיבלה הערכה או תשומת לב מהבוקר, והיא גם לא ביקשה ממני. אבל לכן, היא גם לא הייתה יכולה לענות על הבקשה שלי עכשיו לעזור עם הכביסה והכלים. ברגע שהיא קיבלה הכרה לכאב שלה והערכה על הנתינה שלה בבוקר, היא כן הייתה יכולה לענות לבקשה שלי. הרבה פעמים אנחנו מסתירים או אפילו מדכאים את הצרכים שלנו שמבקשים התייחסות, חמלה, הכרה או אכפתיות מהאנשים הקרובים אלינו, כי אנחנו לא רוצים אולי לצאת חלשים או נזקקים, או שנרגיש שאנחנו צריכים לעשות משהו בתמורה. וכאן אני רוצה להזכיר שכשאני מבקש מבת זוג שלי למלא אחר צורך שלי, אני בעצם נותן לשנינו מתנה. בשבילה זאת הצצה לדני האמיתי, למה שחי בי, וכשהיא ממלאת אחר הבקשה שלי מתוך רצון, מתוך בחירה ונכונות, היא גם עונה על צרכים שלה, של נתינה, חיבור, אכפתיות ועוד הרבה. ככל שנבקש יותר ונבקש את הבקשות העמוקות ביותר שלנו, עם התודעה של לשמוע את הכן מאחורי הלא, כך הקשר בינינו יעמיק, יגדל ויתחזק. ואני אתן עוד דוגמה. אחד המאזינים לפודקאסט ביקש את העזרה שלי בזוגיות שלו. נקרא לו נועם, והבן זוג של נועם, שנקרא לו תומר, מאיר לו בפומבי ליד חברים או אנשים זרים לגבי התנהגויות שונות. בפעם האחרונה זה היה לגבי כך שהוא התעסק עם הטלפון הנייד בזמן מפגש חברתי. אז בזמן המפגש מול כולם, תומר אמר לנועם, נועם, אתה מוכן להפסיק כל הזמן להיות תקוע עם הפרצוף בטלפון? אנחנו עם חברים. נועם לא יכל היה יותר להחזיק את הכאב הזה, להכיל את זה, וצעק על תומר בפני כולם, שנמאס לו שתומר משפיל אותו בפומבי ויצא בזעם מהחדר. אז נועם התקשר אליי, אחרי שגם היה להם עוד שיחה על מה שקרה, ושאלתי את נועם, מה אתה צריך? אז נועם אמר לי שהוא צריך שתומר יפסיק להעיר לו בפומבי. וכך גם היו החילופי דברים ביניהם, שרק הובילו לעוד ריבים. בשיחות האלה נועם טען בפני תומר שהוא משפיל אותו, מקטין אותו, ועושה לו דווקא מול כולם, וביקש ממנו שיפסיק להעיר לו בפומבי. תומר מצידו אמר שנועם מביך אותו בהתנהגויות לא מתאימות, וביקש ממנו להפסיק לעשות דברים שהם כבר דיברו עליהם מאות פעמים. זאת אומרת, כל אחד האשים את השני ברגשות לא נעימים. נועם מאשים את תומר שהוא משפיל אותו, ותומר מאשים את נועם שהוא מביך אותו. מן הסתם, במצב כזה יהיה מאוד קשה לכל צד לענות על הבקשה של השני, כי הדיון תקוע ברמת האסטרטגיות, במקום לבדוק מהם הצרכים העמוקים שחיים בשני הצדדים. הצעתי לנועם לבדוק מהם הצרכים שלו בסיטואציות החברתיות. ביחד גילינו שהצרכים העמוקים שלו הם כבוד, קבלה ואמון. אמון מתומר. ושאלו לא מקבלים מענה כאשר תומר מאיר לו בפומבי. אחרי ששהינו קצת באמפתיה עם נועם, ניסינו להבין מהם הצרכים של תומר, לנחש מהם הצרכים. נועם אמר שלתומר יש בעיות ביטחון עצמי, ושהוא צריך להרגיש שהוא שולט במה שקורה סביבו. זהו שוב שיפוט ופרשנות וניתוח אופי, כן, על פי ההתנהגות של תומר. אז שאלתי את נועם, יכול להיות שלתומר קצת קשה בסיטואציות חברתיות, והוא צריך תשומת לב וסוג של ביטחון שהוא מקבל בקשר איתך, וזה פשוט יוצא לו בצורה של שיפוטים והערות בפומבי, כי ככה הוא פשוט משיג את מה שהוא צריך? כן, נשמע הגיוני, אמר לי נועם בטלפון, אז שאלתי אותו, מה היית רוצה לבקש ממנו? שיענה על הצרכים של שניכם, אבל לבקש בדרך החיוב. אז נועם קצת חשב, ובסוף דייקנו את זה לשני דברים. אחד, שכשתומר צריך תשומת לב מנועם בפומבי, שיסמן לו את זה בצורה לא בולטת. ושאם יש משהו שבאמת מפריע לתומר בהתנהגות של נועם, אז רק שהם לבד, שהוא יעלה את זה, וגם שיבדוק עם נועם לפני אם הוא פנוי להקשיב. אחרי כמה שבועות נועם התקשר אליי ואמר שהייתה להם שיחה ממש טובה על הצרכים ועל הבקשות, ושהבקשות התקבלו ויושמו, והקשר ביניהם נהיה ממש חזק ונינוח יותר. אז הנה עוד דוגמה של דיאלוג סביב בקשה. החיים שלי, לפני כשנתיים, נסעתי להעביר סדנת מוזיקה ותקשורת לא מילולית במכללת עמק ישראל במסגרת יום הסטודנט. נכנסתי לאולם וראיתי מצלמה מקצועית מוצבת על חצובה, עם מיקרופונים תלויים ואיש עם אוזניות עומד ומסדר את הסאונד. אז ניגשתי אליו ושאלתי אותו מה פשר המצלמה. והוא אמר שהוא הולך לצלם את הסדנה שלי. מיד הרגשתי חוסר נוחות ואמרתי לו שזה לא אפשרי. אז שימו לב כבר כאן שכשאני אומר למישהו שמשהו לא אפשרי, אני בעצם דורש ממנו להפסיק לעשות את מה שהוא עושה, בלי לבדוק מהם הצרכים, שלי, שלו. למזלי, הצלם אמר לי שזאת לא החלטה שלו, ושאני צריך לדבר עם מישהו שהוא הצביע עליו. האיש שהוא הצביע עליו היה ראש אחד החוגים במכללה, שהיה אחרי על יום הסטודנט. אז ניגשתי אליו, ויכולתי לומר, היי, אני דני, אף אחד לא אמר לי שהולכים לצלם, ואני ממש מצטער, אבל בסדנאות שלי אני בשום פנים ואופן לא מוכן שתהיה מצלמה. אז איך אתם חושבים שזה היה מתקבל בצד השני? יכול להיות שהייתי שומע, בסדר, אין בעיה. אבל אני יודע שמאחורי המצלמה הזאת יש צרכים של אנשי המכללה, וחשוב לי לדעת מה הם לפני שאני מבקש משהו. מצד שני, יכול להיות שגם הייתי שומע, סליחה, אבל אף אחד לא אמר לי שאסור לצלם היום, ואנחנו צריכים לצלם בשביל יחסי ציבור. וכאן הייתי יכול להיכנס לסוג של מסע ומתן, או למאבק מי יותר צודק, או לטקטיקות אחרות של האשמות, מניפולציות, אבל זה היה בוודאות פוגע במערכת היחסים שלי עם אותו ראש חוג, ועם המכללה באופן כללי, ואולי באפשרות העסקה שלי בעתיד. וגם הייתי צריך עכשיו להעביר סדנה ברגשות לא נעימים. אז במקום כל זאת, באתי ואמרתי, היי, בוקר טוב, אני דני, ואני מעביר את הסדנה היום בבוקר. לחצנו ידיים, זה היה לפני קורונה. הוא הציג את עצמו. קצת חיוכים, ואז אמרתי, אתה רואה, ראיתי שיש שם מצלמה, ורציתי לדעת האם אתם מתכוונים לצלם את הסדנה שלי. כן? הוא אמר. אז אני המשכתי. אני קצת דואג עכשיו, כי חלק מהערכים שעליהם אני מבסס את הסדנאות שלי, הם יצירתיות ופתיחות, שתלויים ממש המון ביצירת אמון וביטחון. ושמתי לב בסדנאות קודמות שכשיש מצלמות, אז המשתתפים חוששים יותר להביע את עצמם בצורה פתוחה. מה אתה חושב שאפשר לעשות? אז הוא אמר, תראה, אני מבין, אבל אנחנו באמת צריכים לצלם את הסדנה. שימו לב שהוא אמר שהם צריכים לצלם, אבל לצלם זאת אסטרטגיה ולא צורך. אז בשלב הזה הייתי יכול לעמוד על כך שבשום פנים ואופן אני לא מוכן שתהיה מצלמה, או לגלות מהם הצרכים שלו, ומתוך זה להיות פתוח לדרכים נוספות כדי למלא אחר הצורך שלי בפתיחות ואמון עם המשתתפים. זאת אומרת, במקום להתקבע על האסטרטגיה המועדפת שלי, שלא תהיה מצלמה בכלל, לבדוק האם יש עוד אפשרות למלא אחר הצרכים שלי. אבל קודם חשוב היה לי להבין מהם הצרכים שלו. אז אמרתי, בעצם מה שחשוב לך זה שיהיו קטעי וידאו שרואים סטודנטים משתתפים בסדנה? נכון מאוד. וזה תורם לכם ליחסי ציבור? זאת אומרת שיראו סטודנטים מרקעים שונים משתתפים ונהנים בסדנה ביחד כדי לקדם את המכללה? נכון מאוד. עכשיו כשהבנתי את הצורך שלו ונתתי לו את ההרגשה שאני רואה ומבין את מה שחשוב לו, אני חוזר לביטוי עצמי שכבר כולל בקשה. אז אמרתי ככה בערך. אז מה דעתך שאני אתחיל בלי מצלמה? בשביל לבנות אמון ביני לבין המשתתפים, לעשות כמה פעילויות לשחרור, יצירתיות, ואז נתכנן פעילות אחת שלפניה אני אסביר שהיא תצולם, למה מצלמים אותה, והמשתתפים יוכלו לבחור האם להשתתף או לא. ראש החוג הזה חשב על זה ואמר, נשמע מצוין, בסדר גמור, תודה. ככה מצאנו פתרון שענה על הצרכים של כולם, ונוצר ביני לבין ראש החוג אמון וחיבור, והסטודנטים יוכלו גם לבחור כאשר הגיע הרגע. אז עכשיו, בואו נמשיך עם תרגיל, שבו נבדוק האם בקשה היא ברורה או לא ברורה. פשוט לבדוק את עצמכם, האם כשאתם שומעים בקשה, האם היא ברורה או לא. אז להזכירכם, בקשה ברורה היא בקשה שהיא ספציפית, הכוללת מקום, אדם, זמן ומעשה מוגדרים. היא ניתנת לבדיקה, זאת אומרת, האם האסטרטגיה שביקשתי באמת ענתה, בדיעבד, על הצרכים של כולנו, ואם לא, במקום שניפול לארץ התנים ונחפש מי השם, אנחנו נבדוק שוב את הצרכים ונתקן. נשנה או נתאים את הבקשה. ודבר אחרון, הבקשה נאמרת על דרך החיוב ולא על דרך השלילה. אז בתרגיל אני אומר בקשה ואתן לכם מספר שניות לחשוב האם זאת בקשה ברורה או לא. דוגמה ראשונה. אני מבקש שתתחשב יותר באח שלך. לדעתי זאת בקשה לא ברורה, כי יש פה ציפייה לשינוי התנהגות, אבל לא ביטוי קונקרטי של מה שאני כן הייתי רוצה שיקרה. מה זה אומר להתחשב? זה נתון לפרשנות. במקום זאת, אני יכול לומר, אני מבקש שפעם הבאה, כשאח שלך משחק בלגו, ואתה גם רוצה, תבקש ממנו, ואם הוא לא מסכים לשתף, תבוא ותדבר איתי. אז בטח יש הורים ביניכם שיגידו, זה לא עובד ככה. אז הנה התשובה שלי. אם הילד מסכים לבקשה שלכם ולא מקיים אותה בפעם הבאה, יש לכך סיבה. בתקשורת מקרבת, גם לאחר שביקשנו משהו ושמענו כן, אם הבקשה אינה מתמלאת בסופו של דבר, אז במקום לשפוט ולהאשים, אנחנו נבדוק מהם הצרכים שלא קיבלו מענה, שבגינם הבקשה לא התמלאה. ומה עושים אם אנחנו מבקשים ומבקשים, מדברים על רגשות, על צרכים, ועדיין הילד מתנהג בצורה שאינה מאפשרת לאחרים סביבו למלא אחר הצרכים שלהם שכוללים ביטחון, התחשבות, שוטפות ורבים וחשובים אחרים. אז כאן נכנסת עבודה הורית וגישה להורות מגדלת. אני ממליץ לקרוא וללמוד על אייקה, גישה להורות, שמלמדת אותנו שכאשר יש התנהגות כזאת, התוצאה היא לא שיפוטים, עונשים, האשמות והפחדות, אלא תוצאה שבאה לידי ביטוי בשינוי מסוים שקורה במערכת היחסים ביני ובין הילד. מה זה השינוי הזה? כיצד זה בא לידי ביטוי? כיצד מדברים וכיצד נוהגים? אז אני שולח אתכם לקרוא את הספר, ההורה כמגדלור של דוקטור איתן לבוב, אבי גישת אייקה, ולחפש באינטרנט. אייקה, שפה מגדלת או תקשורת מגדלת, ותמשיכו משם. דרך אגב, גם ביחסים בין מבוגרים, כאשר צרכים שלכם לא מקבלים מענה, תהיה לכך משמעות בצורת הקשר ביניכם, אולי אפילו משבר ביחסים, עד שהצד השני ישמע את הצרכים שלי, ונוכל למצוא דרכים לענות על הצרכים של כולם. לכן, לדעתי, תקשורת מקרבת ואייקה משלימות זה את זה, בדיוק במקום שבו אני לא מוותר על הצרכים שלי, מאיר את עצמי בלי להאשים או להעניש את האחר, ואני מוסיף למשוואה הזאת גם את האחריות שלי לגדל את הילד שלי להיות אדם בוגר אשר מיטיב עם עצמו והסובבים אותו. ובכל מקרה, בפרקים הבאים אני אדבר ספציפית על תקשורת מקרבת בהורות ואתן דוגמאות נוספות. אוקיי, אז הגענו לדוגמה השנייה לבקשה. האם הבקשה הזאת היא בקשה ברורה או לא? הייתי רוצה שתתייחס אליי בכבוד. אז לדעתי זאת בקשה לא ברורה, כי שוב יש פה ציפייה לשינוי התנהגות, אבל לא ביטוי קונקרטי של מה שהיא הייתה רוצה שיקרה. לדוגמה, אני מבקשת שבפעם הבאה שאנחנו נהיה עם חברים, לפני שאתה משתף משהו לגבי הזוגיות שלנו, תבדוק איתי אם זה מתאים לי. זאת בקשה קונקרטית שאם אני אמלא אותה, אז הצורך בכבוד יקבל מענה. דוגמה שלישית, אתה יכול לבדוק את הדואר עד השעה 13:00 מחר? לדעתי זאת בקשה ברורה, עם זמן, מקום ופעולה ספציפיים. דוגמה רביעית, אפשר לבקש ממך תמיד להיות כנה איתי? לדעתי זאת בקשה לא ברורה, כי יש פה ציפייה לשינוי התנהגות, אבל לא ביטוי קונקרטי של מה שאני הייתי רוצה שיקרה. לדוגמה, הייתי רוצה שתגידי לי אם את עייפה מדי בפעם הבאה שאני מציע שנצא לסרט ולא תגידי מיד כן. דוגמה חמישית, אני מבקש מעצמי להתאמן יותר על הפסנתר. לדעתי זאת בקשה לא ברורה, כי אין פה פעולה ספציפית שניתנת לבדיקה. אז אני יכול לומר לדוגמה, אני מבקש מעצמי לשים ביומן שעתיים בשבוע לאימון על הפסנתר. עוד חודש אני אבדוק אם זה עבד או לא. דוגמה שישית, אני מבקש שתמיד תסדר את החדר עד השעה 18:00. לדעתי זאת בקשה לא ברורה, כי המילה תמיד מרמזת על שיפוט וציפייה לשינוי שאינו אפשרי. אנחנו לא יכולים תמיד להיות מי שאחר רוצה שנהיה. אפשר לנסות, להתאמן, לבדוק. המילה תמיד עוצרת בתוכה את האפשרות שאם זה לא יקרה, אז התוצאה תהיה שיפוט, האשמה ואולי עונש. במקום זאת אני יכול לומר, אני מבקש שתסדר את החדר עד השעה 18:00. במידה וזה לא אפשרי, אשמח אם תיגש אליי ונבדוק מה ניתן לעשות. האם זה מתאים לך שננסה את זה בשבוע הקרוב? אז הבדיקה הזאת מאפשרת לשנינו להיות נינוחים עם מילוי הבקשה, ואם היא לא מתקיימת, אז אין פה תנאי לעונש או לשיפוט שמישהו לא בסדר, אלא לבדיקה משותפת מה כן יכול לעבוד. דוגמה שביעית. אני מבקשת שלא תשכח לנעול את הדלת בלילה. לדעתי זאת בקשה לא ברורה. כי מה יקרה אם אני כן אשכח? התשובה היא כנראה ריב, האשמות, כי שוב שכחתי. אז זה כן אפשר לומר. שמתי לב שאתמול שוב שכחת לנעול את הדלת בלילה כשחזרת מהעבודה. זה קרה כבר פעמיים השבוע. ואני מבקשת שתמצא דרך לזכור. או אם אתה רוצה שנחשוב על רעיון ביחד כיצד תזכור ונבדוק עוד שבוע אם זה עובד לך או לא. מה אתה אומר? דוגמה שמינית. הייתי רוצה שתפסיקו לעשות רעש. לדעתי זאת בקשה לא ברורה, כי היא על גבול הדרישה, והיא כוללת בתוכה ניתוח או פרשנות לעוצמה של הקול. במידה ואני זקוק לשקט, אני יכול לבקש, הייתי רוצה שתדברו בקול נמוך. בצורה הזאת. בחצי שעה הקרובה. או, בא לכם לצאת לגינה ולהמשיך לשחק שם ולא בסלון? דוגמה תשיעית. הייתי רוצה שתשאל אותי מה שלומי לעתים קרובות יותר. לדעתי, זאת לא בקשה ברורה, כי היא אינה ספציפית ולכן גם לא ניתנת לבדיקה. המשפט לעתים קרובות יותר נתון לפרשנות. אז מה שכן אפשר לומר זה, הייתי שמחה, אני נמצא כל יום 15 דקות, לשבת ולשמוע מה שלומנו. הייתי רוצה שנמצא לזה זמן בשבוע הקרוב ונראה אם זה עובד ומרגיש לי נכון. מה דעתך? ודוגמה עשירית, אני מבקש שתחבי את הטלפון בזמן הנהיגה. לדעתי זאת בקשה ברורה, אבל הסיכוי לשמוע כן מלא הוא קלוש, כי הרי יש צרכים רבים שנענים בזכות כך שהטלפון אינו כבוי. אם זה לבצע שיחות טלפון במקרה חירום או לא, אם זה להשתמש בווייז לניווט, ואפילו שימוש בנייד בזמן הנהיגה על מנת להיות בקשר עם חברים או להפגת שיעמום, עונה על צרכים שונים. זה לא אומר שאנחנו נותנים לגיטימציה או מסכימים עם השימוש בטלפון לצרכים האלה. כי הרי יש גם צרכים שלא מקבלים מענה בזמן השימוש בטלפון. הביטחון של הנהגת, של הנוסעים ושל הסובבים אותה. או אולי רק הנושא הכלכלי, כי אני לא רוצה לשלם כנס ואני צריך ביטחון כלכלי. חשוב לי דווקא לסיים עם הדוגמה הזאת, כי אני רואה כל כך הרבה נהגים ונהגות שמשתמשים בטלפון בזמן הנסיעה, ואני אישית מתמלא בהרבה מאוד כעסים ושיפוטים עליהם. ובמקום זאת, אני מזמין את עצמי הרבה פעמים לחשוב על הצרכים שבגינם הם כן עושים את זה. כי אם נמצא דרך אחרת למלא אחר הצרכים האלו, יש הרבה יותר סיכוי שנהגים ונהגות יפסיקו להתעסק עם המכשיר הזה בזמן הנסיעה. אני גיליתי שאצלי זה נובע משעמום, ויש בי צורך לעתים בנהיגה למצוא עניין, בנהיגות ארוכות. לצערי, אני לא מוצא את זה בתחנות רדיו. אז לפני שאני מתחיל לנהוג נסיעות ארוכות, אני שם לעצמי פלייליסט, או של שירים שאני אוהב, או של פודקאסטים שמעניינים אותי, ומקשיב להם בנסיעה, במקום להתעסק עם הטלפון. במקרה נוסף, שמתי לב שזה ענה לי על צורך ביעילות, לתקתק עבודה, כן? לשלוח אימיילים, לענות על הודעות וואטסאפ. כשהצורך של יעילות מקבל את הבמה שלו על חשבון הצורך בביטחון, אני עוצר ומזכיר לעצמי שאם אני אפגע בעצמי או במישהו אחר, כל היעילות הזאת לא תהיה רלוונטית יותר. אז תגידו, לא אכפת לנו מהם הצרכים של מי שמשתמש בטלפון בזמן הנהיגה. הוא מסכן אותי. אני מסכים, הוא בהחלט מסכן אתכם, ולכן יש גם כנס גדול. והוא יפסיק להשתמש בטלפון כי הוא יקבל כנס כספי. זאת אומרת, אנחנו מצפים שאנשים יפסיקו להשתמש בטלפון בזמן הנהיגה כי הם מפחדים מהכנס, ולא כי הם לוקחים אחריות על הביטחון והבטיחות שלהם ושל אחרים. התוצאה היא שאנשים בודקים אם אין משטרה באזור, ואז ממשיכים להשתמש בטלפון. הפתרון לדעתי נמצא ברמת הצרכים. זאת אומרת, גם להעלות את המודעות לסכנה, אבל גם לתת אלטרנטיבות למלא אחר הצרכים שמקבלים מענה בעת שימוש בטלפון. אז תתחילו עם עצמכם, שכל אחד ואחת מכם שכן משתמש או משתמשת בטלפון בזמן נהיגה, תחשבו מהם הצרכים שמקבלים מענה בזכות השימוש בטלפון בזמן הנהיגה, וכיצד ניתן לענות על הצרכים האלה בדרך שאינה פוגעת בצרכים הבסיסיים של בטיחות וביטחון שלכם ושל אחרים. זהו להיום. בפרק הבא אני אדבר על סליחה ועל תודה. איך אומרים סליחה בתודעת תקשורת מקרבת בלי להרגיש אשמים, ואיך אומרים תודה עם משמעות אמיתית לי ולאחר. בינתיים, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בדף שלי בפייסבוק בשם דני מקורי. אפשר ליצור איתי קשר שם ישירות דרך הדף או בהודעות וואטסאפ בטלפון שלי. גם בדף פייסבוק יש כפתור, וואטסאפ שאפשר ללחוץ עליו. ולשלוח לי כל בקשה, הצעה או הערה. בינתיים שיהיה המשך שבוע מקסים ולהתראות בפעם הבאה. ביי ביי.